そうですね、もうすぐ飲み残す。יש לנו קטע על חודש אלול, זה לא קשור למה שאנחנו לומדים כל שבוע. ובישמח ישראל, מי שרצה אחר כך לסתכל בספר, ובחלק של ויקרא במדבר דברים, במ"ה עמוד א', עמוד 89. זה קטע שהוא מעתיק מאבא שלו, וישמח ישראל. אוקיי? לא נכון. זה מהאסכולה של שיסחה ובורקה. הוא היה... היה תלמיד של תלמיד של אדמו"ר השותק בבורקה. לפעמים הוא מביא ממנו שני מילים והוא כותב את זה שני דפים. ניכר פה ואנחנו לומדים היום קצת ישמח ישראל. הנה הרשמים נתנו סימן לחודש אלול בראשי תיבות ופסוק, אני לדודי ודודי לי. דרשת תיבות אלול. הסוף של הפסוק זה אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. ועיין בסידור הרב מלאדי ז"ל, שער האלול, שהעריך בזה אשר עיקר עניין החודש הזה, מרומז בסוף הפסוק בתיבת הרואה בשושנים. בסוף המאמר, זה מאמר ארוך, לא נקרא אותו כולו, הוא מסביר שבזוהר מתוארת השושנה, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה פרח זה. אנחנו יש לנו את השושנים שלנו, שושנה שהפנימיות זה פרח ובחוץ זה מוקף עם עלים. וכשניגשים לזה ברגע הראשון לא רואים בכלל את הפרח. צריך להתבונן ולראות שלפנים יש פרח. וזה הכוונה של אלול. זה ברור. חשיפת הפנימיות, לראות שבפנים, כמו שאומרים, מתחת לכל הקליפות יש יהלום. זה הרואה בשושנים, וזה העבודה של אלול. ועל פי דרכו נוכל לפרש גם כן. לפי זה הוא ממשיך כאן עכשיו עניין שלם. והנה כבר דיברנו פעמים, הרבה פעמים, הוא כותב ממי הוא שמע את זה, מהרב הקדוש מאמשינוב בשם אביו, הרב הקדוש מבורקה, והרבי הראשון מאמשינוב והרבי הראשון מבורקה. על פסוק בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי, יעקב אבינו ביקש ששמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחוריהם, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. פירוש רש"י ז"ל, במחלוקתו של קורח, שהוא היה לוי, לא ייזכר שמו, שלא ייזכר שמו של יעקב אבינו. דכתיב בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא כתיב בן ישראל. כך כתוב ברש"י, ועכשיו יש איזו שאלה גדולה, והלא, זיל קרי בי רב הוא, זה מין ביטוי כזה, לך תשאל את ילדי החדר, הילדים הקטנים, זה נקרא זיל בי קרי רב. כל ילד קטן שלומד תורה יודע שלוי זה בן יעקב. אז מה זה עוזר שלא כתבת את יעקב? אלא הפירוש הוא, דין יעקב אבינו עליו השלום, הוא הבריח התיכון המבריח מקצה לקצה בתוך כלל בני ישראל. תכף נראה מה המשמעות. זה היה תפילתו, שלא יגיע שום פגם ושמץ לחלקו. שאם חס ושלום יחטא איש, לא יגיע החטא לחלקו. ומחלקו יוכל כל איש להלהיב שביבי זיקי הישראלי ולעוררה ולזכות על ידה לתשובה שלמה. וזה אומרם זה על אף על פי שחטא ישראל הוא, היינו שחלק ישראל עוד בקרבו, ועדיין לא נכבה לגמרי חס ושלום, ועל ידי זה נוכל לזכות לתשובה שלמה. זאת אומרת, הוא מזהה פה את הפרח שבין העלים, מה שדיברנו קודם. החלק של יעקב זה החלק הנסתר שיש בתוך כל יהודי. תכף נראה למה דווקא החלק של יעקב, החלק הנסתר שיש בתוך כל יהודי, והחלק הזה הוא יהלום גמור, כמו שהוא מפרח. אבל יש עליו הרבה הסתרות. עם הכוח הזה אנחנו חוזרים לתשובה, עם הכוח של יעקב. ועל זה יעקב ביקש בקהלם אל תחת פרודי, שהחלק הזה יישאר תמיד והוא לא ייפגן. כי החלק הזה גם יכול להיפגן. מאברהם יצא ישמעאל, החלק של אברהם יכול להיפגן, מיצחק יצא עשיו. אבל מיעקב כולם יצאו צדיקים, אבל אם אחד מהם ייקח אישה נוכריה, יוולדו לו ילדים נוכריים, אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה היה סדר אחר. אבל אחרי מתן תורה זה גם יכול להיפגן. אבל על פי פנימיות, אז אם נולד ילד לאמא גויה, הוא גוי גמור, ויש לו אבא יהודי, אז יש עניין לקרב אותו ולהשפיע עליו שהוא גר. בהלכה זה לא כתוב, אבל מקובלים ככה. זאת אומרת שיש איזה נקודה שלא הולכת לאיבוד וצריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל, גם אם הוא גוי. עכשיו, מה העניין בזה? עד עכשיו זה כאילו, בסדר, אז יש חלק יעקב בתוך כל אחד, והחלק יעקב שבתוך כל אחד לא יכול להיפגם, ובגלל זה, בזכות זה אנחנו יכולים לחזור בתשובה. האמת שהקטע הזה הוא קבלי לגמרי. הוא קטע קבלי, דווקא על פי קבלה אפשר אולי להבין אותו קצת יותר בקלות. כתבי אריזל, וגם העץ חיים, האוצרות חיים, המבוא שערים, כולם מתחילים עם הצמצום הראשון. בהתחלה היה אור אין סוף, ממלא את כל המציאות, אולי היה מקום לעמידת העולמות. זה בעצם השורש הראשון של אברהם. אברהם כולו מלא חסד, הוא לא רואה רע. אין רע בסביבה של אברהם. באים ערבים שמשתחווים לאפר רגליהם, אז הוא משרת אותם ומזמין אותם ורוחץ להם את הרגליים. אין רע שם. כולו חסד. השלב השני אחרי זה זה הצמצום. אין מקום לעמידת העולמות. אז הקדוש ברוך הוא מסלק את האור שלו ונהיה חושך. וזה מידת הדין גמורה. זה השורש הכי ראשון של יצחק. יצחק זה לבוא באמצע המדבר, להביא את כל החבר'ה שלו שעובדים אצלו, ולהראות להם איזה מקום יבש באמצע המדבר, ולהגיד, פה יש מים. וזה, אין הדבר תלוי אלא בי. אני אחפור, אתם תחפרו, אני אחפור עד שנמצא את המים. בלי ביטורים ובלי שום דבר. זה מידת הדין נוראית. שפט. זה מידת הדין ו... וזהו.
למה זה מידת הדין?
ייקוב הדין את ההר. זה בדיוק הסיטואציה. ייקוב הדין את ההר. אם פה יש מים, אז אתה לא, אתה אפילו לא מתפלל. אתה לוקח מקוש ואתה שובר את הגב שלך עד שאתה מוצא אותו. זה מידת הדין. זה כאילו, עד הסוף, הכל תלוי רק באדם. כשהכל תלוי רק באדם, והקדוש ברוך הוא כאילו עומד במקיף, עומד רחוק, זה דין. גילוי אלוקות, זה חסד.
יצחק
התפלל הרבה, נכון, כי יצחק היה דין בקדושה, הוא כבר היה דין ממותק, הוא לא היה מעולם הטוב. אבל השורש הראשון של הדין של יצחק, מה יצא מיצחק עשיו, זה היה הדין הגמור של יצחק יצא בעשיו. הוא היה שורשו בעולם הטוב. יצחק התפלל, כולם התפלל. גם אברהם, מה שיצא ממנו ישמעאל, זה היה חסד של עולם הטוב. יעקב מיתתו שלמה, כולם יצאו צדיקים. מה זה יעקב? יעקב זה החיבור של שניהם. יעקב זה איש תם יושב אוהלים. זה התורה. זה הקו מאור אין סוף שמאיר את חושך הצמצום. שעליו נאמר, אז יבקע כשחר אורך. ושם כתוב את כל ההנהגה של החסד הפשוטה, של בן אדם לחברו. לפני זה כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם, אז יבקע כשחר אורך. אם תהיה דבוק בתורה, בהנהגת החסד, על פי תורה, יבקע כשחר אורך. יבקע זה אותיות יעקב. זה התורה. התורה כלולה גם מחסד וגם מגבורה. התורה נותנת מקום לעולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה פסוק בתורה. בתורה כתוב, מהתורה אנחנו יודעים שהעולם הוא מציאות אמיתית. שהעולם הוא לא מאיה. יודעים מה זה מאיה? זה מין... יש במזרח, יש כאלה שלומדים שכל העולם הוא שקר, הוא סתם חלום. מהתורה אנחנו יודעים שהעולם הוא מציאות אמיתית, ואף על פי כן, התכלית שנבראנו בעולם, והתכלית שהעולם נברא, זה להאיר את העולם עם האור של השם יתברך. זה המהות של התורה. ותורה אור. כי נר מצווה ותורה אור. עוד נר, עוד אור. זה המהות. ובאור הזה של הקו, שהוא יורד ונכנס לתוך החלל החשוך של שנוצר על ידי הצמצום, בו אנחנו מתארים פנימיות וחיצוניות. מסביב לחיצוניות שלו מתארגנים כל העולמות, כל סדר השתלשלות מתארגן מסביב לחיצוניות הקו. יש בו מעלה ומטה. הפנימיות שלו היא נעלמה מעיני כל חי, היא מקבלת ביטוי בנשמות, בנשמות שבקדושה, בנשמות האלוקיות, בתורה, במצוות, שם זה מקבל ביטוי. ושם יש את היפה שעה אחת בשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. כי שם זה כמו אם נגיד למשל שהקו הוא דומה לעמוד השדרה, אז פנימיות הקו דומה לחוט השדרה. חוט השדרה זה במהות כולו מוח. כן? זה מוח, זה מוח בדיוק כמו בתוך הגולגולת. אותו מוח. וזה לא משנה המיקום שלו, שהוא יותר קרוב לעצם הזנב, כאילו יש ראש ויש זנב, יש השתלשלות, זה לא משנה, הפנימיות נשארת אותו דבר. ודרך אגב, ככה זה גם אצל בני אדם, בן אדם שהוא פנימי והוא אמיתי, אז בכל התנאים הוא נשאר אותו דבר, התנאים החיצוניים לא משפיעים עליו. וזה בדיוק העניין של יעקב, הכוח של יעקב שיש בתוך כל יהודי, זה הכוח של פנימיות הקו. פנימיות הקו לא נגע בו הצמצום, הוא אינסופי. אבל מה? הוא לא מופיע בתור אור אינסוף. הוא מופיע בתור כוח אינסוף. זה הבדל גדול. אם היה מופיע בתור אור אינסוף, אז החיצוניות הייתה מוערת מהפנימיות, והפנימיות הייתה פורצת החוצה, והצמצום היה בטל עוד פעם. רק שזה מופיע בתור כוח. כוח זה דבר נעלם. אור זה דבר גלוי. כשהאור נעלם, אז יש עליו צמצומים שמסתירים עליו. על פנימיות הקו, שום צמצום לא מסתיר. לא יגורך רע וגם חושך לא יחשיך ממך. זה נעלם בגלל שזה גבוה מדי, לא בגלל שמסתירים את זה. זה צריך לקבל רצון מיוחד של השם יתברך, שזה יוכל להשתחרר ולהתגלות. הדבר הזה, את זה הקדוש ברוך הוא הכניס בתור כוח, בכמה עניינים, זאת אומרת, קודם כל, בכל מצווה פשוטה, בכל לימוד תורה פשוט, אפילו אם ילד יהודי לומד א' ב', אז כבר יש שם את העניין הזה. ובכל נשמה, בכל נשמה, הנקודה הפנימית בנשמה, זה הנקודה ש... ואם מחזיק, אם הנקודה הזאת מתגלת, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה. הוא לא מתגלה כמו לעתיד לבוא. הוא מתגלה כמו שכוח מתגלה. כשכוח מתגלה, אנחנו מרגישים שהמניעות מסתלקות. יותר קל הם בן אדם, קודם כל בואו נראה מה קשה. הקושי שלנו זה לשנות כיוון. לשנות כיוון זה דבר קשה, לשנות הרגלים זה דבר קשה. בפרט לשנות כיוון ובעקבות שינוי הכיוון לשנות הרגלים, ובפרט לשנות הרגלי חשיבה, כל הדברים האלה הם דברים מאוד קשים. כשלבן אדם יש כוח, הוא יכול לעשות את זה. אור לא גורם שינוי לאורך זמן, אור גורם שינוי באותו רגע. כן? אבל אלא אם כן הוא נכנס בפנימיות, זה כבר סיפור אחר. אבל בדרך כלל, אור גורם להרבה אופוריה באותו רגע, אבל כאילו, איך צדיקים היו אומרים לחסידים שבאים עליהם ועומדים באימה וביראה, היו אומרים להם, אצלי אתה יכול להיות רגוע, את האימה ואת היראה תשמור לרחוב. לא, לא פה. פה זה בסדר. פה אתה לא צריך לפחד משום דבר. נראה איך תחזור הביתה. יש איזו תורה בלקוטי מוהר"ן, שהעיקר כותב שני דברים, אחד מהם כתוב בלקוטי מוהר"ן, אחד כתוב בשיחות, על שני דברים אפשר לראות אם זה פעל על הבן אדם. על תענית אפשר לראות איך הוא אוכל אחרי התענית, איך הוא ניגש לאוכל, ועל לנסוע לרבי זה איך חוזרים הביתה אחרי שהיו אצלו. אז אפשר לראות באמת אם היית או לא היית. הוא מביא את זה כמה פסוקים, לא משנה, אבל זה הנקודה. הנקודה היא של לעשות שינוי באמת, צריך לקבל כוח. באמת מה שצדיק נותן, נותן כוח. קוראים לזה נתינת כוח, לא קוראים לזה נתינת אור. כן? חסידים תמיד היו מדברים, הכוח של הרבי, אני לא אמרו האור של הרבי. כי האור אין שום ערבות שזה יישאר עצמנו. הכוח, יש לנו אותו, וקיבלנו אותו. וקיבלנו אותו, הוא לא עשה לנו מהפכה גדולה בשעת מעשה, אבל אם אנחנו מאמינים שקיבלנו אותו, אנחנו יכולים אחר כך לגלות אותו מהכוח אל הפועל. עכשיו, הרבי הראשון שנתן לנו את הכוח היה יעקב אבינו. הוא נתן לנו את הכוח הזה, הוא התפלל. הוא התפלל שהכוח הזה לא ייפגם אף פעם. זו הייתה התפילה שלו, ואת זה הוא אמר לפני מותו. את זה אמר לפני מותו, בקהלם אל תבוא, איך כתוב? בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי. זאת אומרת שהכוח הפנימי הזה שהם מקבלים ממני, שלא ילחד במניפולציות שלהם. זה מילה אחת שמתרגמת את הסודם ואת הקהלם. שלא ידלחת באינטריגות שלהם, שישאר תמיד נקי מתחת לכל מה שהם מעוללים ומחוללים. זה מה שיעקב ביקש, הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. זה הכוח הפנימי הזה, ואת הכוח הפנימי הזה אנחנו מעוררים כשאנחנו חוזרים לתשובה. כי אם הכוח הזה לא היה, אז לא היינו יכולים לחזור. זה כמו שבן אדם טועה בדרך. בתנאי מה הוא יכול לחזור, בתנאי שהוא טועה בדרך, אבל הוא עדיין, לא הרגו אותו שם. אם הרגו אותו בדרך, אז אין מי שיחזור. אולי יחזירו פעם את הגופה שלו. אם אנחנו יכולים לחזור בתשובה, סימן שלא הרגו אותנו. הוא כותב בליקוטי תורה, בעל התניא כותב בליקוטי תורה, שאם היה אפשר לחבר ראש קרות, חזרה, זה היה משל על עבודת התשובה. אם היה אפשר לחבר חזרה ראש קרות. כי כשאדם חוטא, אז היצר הרע באמת קרת את ראשו. ואם הוא לא מרגיש את זה, אז סימן שהוא מצב גרוע. אם הוא מרגיש שזה סימן שהוא חי. אם הוא לא מרגיש שזה, כנראה שעוד לפני זה סיממו אותו, שלא ירגיש. הוא לא יכול להתנגד, שלא יראה מה הולך לקרוא. הוא לא, אבל על כל פנים, על ידי תשובה אפשר לחבר ראש קרות. מה זה אומר שעל ידי תשובה אפשר לחבר ראש קרות? זה אומר שאם קורטים את הראש, לא מיתים. אם היו מיתים, לא היה... אי אפשר לחבר ראש קרות של בן אדם מת. זאת אומרת שהראש הוא קרות, אבל הבן אדם עדיין חי. מה המשמעות של ראש קרות? ראש קרות המשמעות שבן אדם נפל למקום שהוא איבד את השיפוט. הוא איבד את השכל, הוא איבד את האינטואיציה, הוא איבד את הכל, את כל מה שמקבלים מהראש באיזשהו אופן, ואת מה שהראש יכול להנחות את הלב, או להפך, מה שהלב יכול להנחות את הראש, הנתק הוא גמור, והבן אדם מפורק. אף על פי כן, אפשר לחבר לו את זה חזרה. אז זה הכוח של יעקב אבינו. לפני שנמשיך, הייתי רוצה כמה דברים להסביר יותר בעל פה, ובמקום כל אין לכם ספרים היום. זה לא משנה. יש בעבודה של התשובה, יש באופן כללי שלוש חלקים. יש הרבה סטים של שלוש חלקים בתשובה. ישמח ישראל. ישמח ישראל בעושה. ספר טוב. יש כמה סטים של שלוש חלקים בתשובה. יש תשובה של נפש, תשובה של רוח, תשובה של נשמה, תשובה של מעשה, יש תשובה של דיבור, יש תשובה של מחשבה. אפשר לדבר על זה לילות שלמים ולא לגמור. אבל בסוף הכל אותו דבר, פחות או יותר. זה רק את אותו דבר עצמו באופן יותר עמוק. אבל אף על פי כן, חוץ מזה, יש שלוש מוטיבים בתשובה שהם מוטיבים מרכזיים ושאנחנו מתבלבלים בהם. יש עניין אחד שזה לעקור את הרצון. להגיד עוד פעם, לא, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים איתך, לא משנה לאן שאתה הולך, אנחנו הולכים אחריך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לא חשוב בכלל אם זה נעים לנו, ואם זה טעים לנו, ואם זה מובן לנו. עד עכשיו טעינו בשדות זרים, עכשיו אנחנו הולכים אחריך, משנים כיוון. זה תשובה, וכמו שילד קטן, שעושה את כל הבלגנים בבית, תראו טוב את התמונה. זכוכיות של חלון שבור על הרצפה, כמובן שהכדור ברחוב, ועוד כל מיני דברים, וכל הצצויים מפוזרים, והכל בתוך קלחת של ריבה עם לבן, עם כל מיני, כל הרצפה כזאת. והאמא באה והיא באמת מצטערת, והילד הוא, הילד לא אומר שמהיום הוא יהיה ילד טוב. הוא שובב על כל הראש, אבל הוא בא ואומר, אמא, אני מבטיח לך שעוד פעם אני לא אצייר אותך. האמא כבר לוקחת ומחבקת אותו. אבל כשהוא מבקש סליחה, אז היא אומרת לו, אני אסלח לך אם תנקה. זה לא סתירה. היא אוהבת אותו עד כלות הנשמה, אבל היא דורשת ממנו שינקה. אחרת אני לא אגיד מה בפה שלי, אני לא אגיד שאני סלחתי לך. יש את זה בפסוק בהושע, את שני החלקים האלה של אמא, אני יותר לא אצייר אותך, ואני לא סולחת לך עד שלא תנקה, למרות שהיא מחבקת אותו, היא אומרת לו את זה תוך כדי חיבוק. יש את זה בפסוק בהושע של יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו, זה החצי הראשון. ויש את הוישוב אל השם וירחמיהו ולאלוקינו כי הרבה לסלוח, זה החצי השני. בן אדם כשהוא חוטא הוא מקלקל, הוא צריך לתקן. יש מושג של תיקוני תשובה, עוד מעט נפגוש אותם. תיקוני תשובה זה סדרה לא פשוטה, לגמרי לא. אבל קודם כל, לפני שהוא מתחיל לעשות תיקוני תשובה, הוא צריך להפנות את העורף לכל מה שדרדר אותו ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. זה העבודה הראשונה שצריך לעשות. מדוע? אחר כך נראה, יש בין שניהם, יש עוד איזה שלב. אבל קודם כל צריך להסביר את זה, למה זה? מה העניין בזה? כשבן אדם חוטא, הוא בורא מלאך רע, מלאך מקטרג. עושה עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. המלאך הרע הזה הוא יצור חי. איך כתוב שם שהשדים פרים ורבים כבני אדם? כתוב בחז"ל, בגמרא. הוא יצור חי, הוא פרה ורבה. מה הוא מוליד? הוא מוליד רעיונות. רעיון מרכזי שלו, ואיפה, רגע, איפה הוא שם את הרעיונות האלה? באיזה כן הוא שם את הגוזלים שלו? במוח שלנו, במוח של האדם החוטא. אנחנו צריכים לגדל, זה הנכדים שלנו, הוא הילד שלנו, וזה הנכדים שלנו. שם את הנכדים, אצל הסבתא, כמו כולם. אז אנחנו מתחיל להתגלגל לנו רעיונות בראש, שקודם כל שאין לנו תקנה. רעיונות של ייאוש, הבן הבכור של הדברים האלה זה הייאוש. זה כאילו האופטימליות, הלכתחילה שלו זה לייאש אותנו. להראות לנו עד כמה אנחנו גרועים ואין לנו תקנה. אחר כך יש כל מיני רעיונות משניים. פתאום הוא זורק אותנו למקום שאנחנו צריכים המון המון כסף. פתאום צץ לנו איזה צורך. ואז אין לנו זמן לנשום. ויכול להיות שכבר התחלנו לעשות תיקוני תשובה על כל החטאים שלנו. פתאום אנחנו מרגישים שזה בלתי אפשרי וזה לא שייך אלינו וזה לא זה. הכל רעיונות שבאים מבית מדרשו של אותו אחד. אם יהודי מתחיל עם החלק הראשון של הפסוק, אם יעזוב רשע דרכו, הוא מתחיל עם הנקודה הזאת שאני עומד מול השם ואני אומר לו, אבא, עוד פעם לא, עם כל הלב, באותו רגע המקטרג נהרג, הוא איננו, הוא לא חי יותר. הוא כבר לא פרה ורבה, הוא לא יכול לשלוח רעיונות יותר. עכשיו זה זמן שאפשר להתחיל לעשות תיקונים. כי אז אני יכול להחזיק מעמד בתיקונים, כי לא מתיישבים לי על הראש וגומרים לי אותם. זה דבר אחד שצריך להבין. עכשיו, בין שני אלה, באמצע, בתווך, יש עוד נקודה. אנחנו אמרנו שיעקב זה, דיברנו על אברהם יצחק יעקב בהתחלה. אברהם זה חסד. אם הולכים עם קצה החסד עד הסוף, יכול להיות קלקולים. יכול לצאת ישמעאל. אם הולכים עם דין עד הסוף, יכול לצאת עשיו. עד היום, האדמו"ר האמצעי בחב"ד כותב שאפשר לראות את הדין, את הדין של עשיו ואת החסד של ישמעאל, אפשר לראות במוזיקה שלהם. ככה הוא כותב. אף פעם לא ביקר בארצות המזרח. אבל ככה הוא כותב. ישמעאל יותר שייכים לראות שאנחנו מכירים את ישמעאל עם הצד של הרציחה שלו. ואת עשיו אנחנו מכירים במסכה הגדולה, אבל איך תדע? בכל אופן, מיעקב אין יניקה לחיצונים. למה? כי יעקב זה התורה. התורה זה הרי כל דברי כאש, דברי תורה אינם מקבלים טומאה, ובתורה הצמצום של האלוקות הוא כמו צמצם שכינתו בין בדי אהרון. זה הקדושה נשארת, השכל יורד, אבל הקדושה נשארת. כל אות בתורה היא אותה קדושה כמו התורה שהיא בחיקו של הבורא. זה דיברנו בהתחלה. עכשיו שכחנו, באמת, זה אורייתא מקודשא בריך הוא כל אחד, אבל אורייתא מקודשא בריך הוא וישראל כל אחד. יש נקודה של ישראל שהוא אחד עם התורה. מה זה העניין הזה? אז יש תורה, בליקוטי מהר"ן בחלק א', כדאי שתסתכלו על זה אחר כך. תורה ד', שם רבנו מבאר שיש תורה בכל נפש מישראל. קודם כל, הקדמה לזה, זה ידוע שהתורה הרי, התורה קדמה לעולם 2000 שנה. ולפני בריאת העולם לא היה זמן, אבל התורה קדמה לעולם במהות. ובתורה היו כלולים כבר כל המשפטים וכל המילים וכל האותיות. ולאדם יש בחירה. וכתוב בתורה שסדום חטאו וישראל חטאו בעגל וכל זה. מה היה קורה אם היו בוחרים בטוב? התורה לא הייתה אמת. שאלה קלאסית, שאלה אמונית. התשובה היא שאם האותיות היו כתובים והאדם צירף אותם איך שהוא רוצה. האותיות היו כתובות, אבל הן היו כתובות כמו על מסך וירטואלי כזה. על מה שאתה תלחץ קודם, האות הזאת תצא. בתוכנה יש את הכל, אבל תלוי בך. אם אנשי סדום היו טובים וחסודים, אז היה כתוב עליהם ככה, והאותיות היו מתחלפות, או בעת בש, או ב, כאילו, חילוף הסדר של האותיות. אנחנו רואים שהתורה היא מאוד מאוד מדויקת. מי שהתעסק קצת עם תורת הדילוגים, עם צפונות בתורה וכל זה, זה מדהים מה שרואים שם. בתורה כל אות מחושבת. ובדיוק כמו שכל אות מחושבת ככה, זה יכול להיות אות מחושבת אחרת. ובאמת משה רבנו כתב את התורה בשנת ה-40 שבני ישראל יצאו ממצרים. הם כבר הכירו הרבה דברים קודם בעל פה. ורק אז זה נכתב, במשך כל ה-40 שנה הם היו פחות מתלוננים, היינו פחות חוטאים, היינו היום בקריאת התורה קוראים דברים אחרים. זאת אומרת שבני ישראל עד הרגע שנכתבה התורה, הם הצליחו לשנות גם אנשי סדום וגם אדם הראשון. הם הצליחו לשנות את סדר הצירופים בתורה וככה זה נכתב. עכשיו, אנחנו, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, זה כבר איך שזה כתוב ככה זה יישאר בעולם ועד. אבל בכל אופן, יש תורה שהיא נשארה אותו דבר וירטואלית בתוך הנשמה שלנו, וסדר הצירופים שם הוא נתון לבחירה שלנו. איך שאנחנו נולדים, הצירופים בתורה הזאת משקפים את הצירופים בתורה שנכתבה. אנשי סדום היו רעים, אברהם היה צדיק. אבל אנחנו יכולים לשנות את הסדר, שאצלנו בתורה יהיה כתוב שאנשי סדום היו צדיקים ואברהם היה רשע. זאת אומרת, הכל תלוי בנו. אם בן אדם משנה את הסדר של הצירופים בתוך התורה שלו, זה לא שהוא פוגם בעולמות העליונים, זה חוץ מזה. מה שדיברנו קודם על הזכוכית השבורה עם כל הבלגן בחדר, זה הכל משל למה שבן אדם פוגם בעולם העליון, או בעולם, או בנשמתו, אבל יש עוד עניין, שהבן אדם פוגם בכלי שדרכו הוא מקיים את התורה. הוא שבר את החלון, אבל הוא גם שבר את החותך זכוכית של איזה גג. ואז אי אפשר לחתוך חתיכת זכוכית בשביל להכניס בחלון. יש מרבנו שהוא דיבר כמה פעמים, שהוא אמר שצריך כאילו, צריך לעשות את העבודה, אני לא זוכר בדיוק באיזה הקשר הוא אמר, צריך לעשות את העבודה, אבל לפעמים צריך גם לבד להכין את כלי העבודה. וזה הכי קשה. אדם שיש לו כלי עבודה או למד מקצוע, הוא יכול לתקן את הכל. אבל אם לוקחים ממנו את הכלים, אז הוא צריך למצוא את הכלים מחדש. ואנחנו יודעים שיש דבר כזה. אי אפשר פה להראות דוגמה איך אפשר לעשות הרבה הרבה דברים טכניים. הרבה דברים, גם בחיתוך וחיבור ומדידה וכל מיני דברים וחישוב. בלי כלום, בלי מד מעלות ובלי, מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר זה רק אלה שלומדים הישרדות בקושי נוגעים בדבר הזה. זאת אומרת שיש בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים גם, ובעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים, והכלי המרכזי בעניין הזה הוא נמצא בדיוק באמצע בין עזיבת הרצון שאמרנו, בין שינוי הכיוון לבין כל התיקונים שצריך לעשות בשביל לתקן את העבר. בין שניהם יש לנו דבר שנקרא וידוי. מה זה וידוי? זה מצווה. בעצם בתורה לא כתוב שעשו תשובה, בתורה כתוב התוודו את חטאתם. ברמב״ם כתוב שאת המצוות עשה של תשובה הוא מתאר ככה. בלכות תשובה הוא כותב מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. ואחר כך הוא אומר, כל המצוות שבתורה, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, כשהחטא האדם באחד מהם, וישוב בו, אז הוא צריך להתוודות. והוא שנאמר, והתוודו את חטאתם אשר חטאו. זאת אומרת שמצוות התשובה יש לה שני חלקים. יש לה חלק אחד, לעזוב את הרצון של החטא, זה החלק הראשון שדיברנו. את זה אנחנו עושים בכוח נקודת יעקב. והחלק השני, זה החלק שאנחנו הולכים לסדר חזרה את הצירופים בתוך הנפש שלנו. איך אנחנו מצרפים את הצירופים חזרה? אנחנו חוזרים ומזכירים את החטא, ואנחנו אומרים עליו שאסור היה לנו לעשות אותו, ועשינו טעות שעשינו אותו, ואנחנו מבקשים סליחה. אנחנו מתוודים. ובזה אנחנו מצרפים חזרה, כאילו מוחקים את כל הלא נכון הזה, מצרפים חזרה את המילים, וכותבים ספר תורה בנפש מחדש. ואז דרך התורה הזאת מקבלים את הכוח של יעקב עוד יותר. זאת אומרת, הכוח הראשוני של יעקב זה החלק שתשובה היא למעלה מהתורה. שיש לנו כוח בכלל להתוודות, יש לנו כוח לשנות כיוון. החלק השני זה שאנחנו, אחרי שכבר שינינו כיוון, אנחנו מסתכלים אחורה ומתוודים. אנחנו לא מתקנים את הכל. אבל זה כמו שהילד במשל, הוא בוכה, וואי, איזה טמבל הייתי שכך וכך עשיתי. עכשיו, זה יותר בטוח שהוא כבר לא יעשה את זה עוד פעם. אבל הוא עדיין לא ניקה את מה שהוא קלקל. עכשיו זה הזמן לנקות את מה שקלקלו, ועל זה אני רוצה להקריא לכם קטע מהספר שכתוב בסוף הספר. הספר הזה מחולק, קודם כל, בשני חלקים. חלק אחד בראשית שמות, חלק אחד ויקרא במדבר דברים. כל אחד מהספרים מחולק לשניים. חלק אחד זה דברי תורה שהוא כתב או שתלמידיו כתבו בצורה מסודרת מתי שהוא דיבר. הישמח ישראל, עם הרבה קטעים של דורות קודמים. וחלק אחד זה כתבים של איזשהו חסיד, שהוא לבד, הוא לא היה בקבוצה הזאת ששחזרה את כל הדיבורים שדיברו. הוא כתב רק את מה שהוא זוכר, יש לו כל מיני סיפורים, הוא בא, הוא נסע, הוא ראה. הרוב זה דברי תורה. והוא גם מצרף כל מיני פתקים שיצאו וכל מיני דברים שכאילו לא רשמיים, אני יודע, איזה סדר הנהגה לחודש אלול או סדר הנהגה ליום יום, כל מיני דברים כאלה שהאדמור נתן למישהו מחסידים אז הוא נבר בכל הדברים האלה, וכשהדפיסו, הדפיסו את זה בסוף הספר. עכשיו יש פה, זה נקרא מאורן של ישראל. זה יותר תורה שבעל פה כזה. פה לא פלא למצוא סיפור או דברים כאלה. יש פה הרבה עניינים מאוד מרתקים. כאן, שהוא מתקרב לאלול, יש פה גם את הצוואה שלו. צוואה, כן. צוואה של אביו, הוא סבור. על כל פנים, כתוב כאן ככה, הוא מדבר על תיקונים. עכשיו אנחנו יודעים איפה למקם את זה, אנחנו יודעים שזה השלב השלישי. אנשים מתבלבלים בזה. איך שהם תפסו שהם חטאו, אז הם הולכים לחפש תיקונים, מחפשים איזה מקובל, שגיד להם איזה פרק תהילים הם צריכים להדליק, וכמה נרות להדליק, ומה לעשות. לא ככה עובדים, כי הדבר הזה מתפוגג מיד. קודם כל צריך לפעול בפנים את שינוי הרצון. אחר כך צריך להתוודות. יש עניין להתוודות את הוידויים שכתובים בסידור, אבל אותם התוודנו גם לפני ששינינו את הרצון. אני להתוודות אחרי ששיניתי את הרצון, יש לזה ערך, הוידוי צריך...
I spit on all of you for what you did to me and my son. I literally did spit at one. I spit on all of you for what you've written about me and my son. ואני גם יכולה להגיד בעברית. תודה לעזרה. תודה לעזרה. הרסתם את החיים שלנו. אהרן ליבוביץ גשטטנר. ג'וש וייזלר, דניאל ויידר, מה זה, רבינוביץ, תודה רבה לעזרה. I spit on all of you and your hypocrisy.
לא הבנתי את זה, לא חושב. טוב שזה ככה, ולא להיפך.
לא קשור.
לא קשור, לא קשור לכם. אוקיי. לא קשור לכלום.
ישנו חצי שנה מעל המקלט הזה. חצי שנה ישנו ברחוב.
אני חושב ככה. זה מעניין. הוא כותב ככה, להיות כי קשה התעניתי מצידי צדדים, מכל הצדדים, כאילו, קשה להתענות. זה מה שעולה לנו בראש בתור תיקון על חטאים, עולה לנו בראש תעניות. או יכול להיות סיגופים, דברים יותר קשים. הוא אומר, זה קשה. וכן שאר עניינים הצריך לתשובה. ואם זה קשה, אז... אף אחד לא יכול להגיד לשני לעשות את זה, וגם לעצמו לא כדאי כל כך, כי זה תמיד הולך על חשבון משהו אמיתי. מה ראוי לפרט הדברים אשר בכוח לעשות? יש כאן רשימה ארוכה. א', יש כאן 10 דברים, ואחרי זה עוד כמה דברים, בלי מספור. א', למעט הדיבור בכל מדי אפשר. פשוט לדבר פחות. אפילו כשמדברים. הקוצקר אומרים, ככה אומרים, הוא אמר שכתוב, בירד עברה מצרימה, או ההר הנסו. אז מה זה מצרימה? מצרימה זה למצרים. אז מה מרוויחים? זה מספר אותיות שווה. פה יש מצרים עם עוד אות בסוף, פה יש מצרים עם עוד אות בהתחלה, למצרים. זה לא קיצור לשון. אז למה לכתוב מצרימה במקום למצרים? אז הוא ענה, אם אתה יכול לדחות את האות המיותרת לעוד שנייה, אז תדחה אותה. אפילו שבסוף תהיה מוכרח להגיד אותה. אבל תדחה אותה לעוד שנייה. זו אמירה של הקוצקר. למעט הדיבור בכל מדי אפשר, ויזכור במורה השם יתברך, ומטעם זה ישמור מאוד מאוד הדיבור. זה לא שבן אדם לוקח החלטה שהוא לא מדבר, שיזכור שהוא תמיד מול השם, וממילא שישמור על הדיבור. זה תיקון אחד, זה סיגוף. והסיגוף הזה יכול לתקן את העבר, זה תיקון על העבר, פשוטו. פחות לפטפט. יכול להיות שבימינו זה גם כולל פחות לשמוע דברים בתהילים. היום אנחנו הרי לא מדברים בכלל. פותחים את הטלוויזיה וכולם שותקים ומרותקים לאיזה, לא יודע, לאיזה מישהו שלא מכירים אותו. שלא היו מזמינים אותו הביתה, לא היו נותנים לו קוסטי, ונותנים לו לרקוד בתוך המוח שלנו. זה פלא, ממש. ב' זה להעביר על מידותיו לבן אדם שלא לא יהיה נוקם ונותר. והאם בשם רמק זה, או בשם רבנו יונה זה, יש איזו עריכות בתומר דבורה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כל אחד יכול למצוא. תום הדבורה זה ספר שאפשר בקלות לקרוא, רצוי לקרוא אותו לפני ימים נוראים. הוא מבוסס על 13 מידות הרחמים, ואחרי זה על כל 10 הספירות. הוא מבוסס על הפסוק והלכת בדרכיו. יש משמעות שיש חיוב ללמוד אותו לפני ימים נוראים. בעיקר התשובה זה תום הדבורה. ורבנו יונה זה לגרת שערי תשובה, זה ספר ארוך, זה אפשר ללמוד כל החיים. עניית אמן יש מרבה בכל כוחו. כתוב כאן עניות בלשון רבים. וגם כן הכוונה כל כוחו זה לא לצעוק ולפוצץ לבית כנסת.
הכוונה.
כן. צדקה, נקודה, לא כתוב כאן שום דבר יותר. גמילות חסדים, עוד פעם נקודה. ענווה, הפירוט זה איגרת הרמב"ן. זה הפירוט של הענווה. זין, לשמור מאוד מכעס, וציטוט מאיגרת הרמב"ן, ובעבור ענווה תיתן אל לבך תמיד, 3 נקודות. ח', לשמור עצמו מקנאה, נקודה, זה לא קל. לא קל. כל זמן שיושבים פה זה בסדר, רואה שיוצאים החוצה, ובקושי גומרים את החודש, ששומעים על איזה אפרוח בן יומו שמרוויח פי 50, זה לא קל, זה לא קל, ובן אדם צריך לשמור, זה עבודה בנפש לשמור מקנאה, זה לא רק להגיד אני לא מקנא, אני לא מקנא, זה עבודה בנפש לדעת שזה אבלי העולם הזה, והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הניסיונות שלו, הניסיון שלי זה שיהיה ככה, והניסיון שלו זה יהיה ככה, ויכול להיות שאם היינו רואים את גודל הניסיון עם עיניים רוחניות, לא הייתי מסכים להתחלף איתו בשום אופן שבעולם. לך תדע, ההוא שיש לו כל כך הרבה, הוא צריך לקח לתת דין רשבון על כל פרוטה מה הוא עשה איתו. אני יש לי הרבה פחות לתת דין רשבון, כי אין לי. מה? ללמד זכות וסניגוריה על ישראל, זה אותת. בכל הזדמנות שיש ללמד זכות. יוד, כנראה שזה גם סיגוף, ללמד זכות וסניגוריה זה כנראה הפך הטבע שלנו, אחרת אולי הסופר את זה בין הסיגופים. יוד, להיות מסייע ללימוד תלמוד תורה עם נערים. זה העשירי. איפה שיש ילדים יהודיים שלומדים תורה, לעזור להם. באיזה אופן שרק אפשר. עכשיו יש עוד כמה דברים שהוא לא כותב עליהם מספר. לחשוב תמיד שהוא מוכן למסור נפשו, לקיים מצוות עשה של ונקדשתם בתוך בני ישראל, לקבל כל אדם בסבר פנים יפות, מטעם שהוא נברא מהשם יתברך. לעיין בהנהגות תפילה למשה, לא הצלחתי להבין מה זה, זה שם של ספר שיש שם הנהגות, וצריך לעיין בהם ולקיים אותם, אני לא יודע איזה ספר זה. יש תפילה למשה שזה תפילות של הרמק, אבל זה לא ספר הנהגות. יש תפילה למשה שהדפיסו בדור שלנו איזה ליקוט, וזה ודאי שהוא לא התכוון לזה. כן, אבל זה ספר הנהגות? גם לא. בסוף הוא מסיים עם תפילה קצרה, ריבונו של עולם תזכנו למידת הענווה וההכנעה, שיהיה שמח ביסורין המבזין ומכעיסין אותי. זה גם מגיע מתלמידי אריזל, מתלמידי הרמק, כתוב שאם בן אדם כבר רוצה איסורים, אז הכי טוב האיסורים האלה, כי הם לא פוגעים לא בגוף, לא בממון, לא בנפש, בנפש אולי קצת כן, אבל לא מי יודע מה, בפרט אם בן אדם מקבל את זה טוב, מה שמפריע הכי הרבה זה שאני שוכח את עצמי, באותו רגע שמבזים אותי, אז העולם נחרב עליי, יכול להיות שאני סובל עוד הרבה זמן אחרי זה, בפרט אם זה בגיל מאוד צעיר, אבל אם בן אדם יודע מראש ש... זה פריאת החוב שלו במקום כל התיקונים האחרים שצריך לעשות, אז הוא מראש כאילו הוא שם את זה במקום הנכון, ועדיף זה משהו אחר, ונפשי כאפר לכל תהיה. עכשיו זה בליקוטי מהר"ן בתורה ו' כתוב שעיקר התשובה, זאת אומרת שם הוא מדבר על תיקון תשובה, מדבר על כמה בחינות בתשובה, בקטע הזה הוא מדבר על תיקוני תשובה. עיקר התיקון בתשובה זה ישמע בזינו ידום ואשתו, וזה באמת קשה מאוד, כי צריך, ואם אף אחד לא יבזה אותי, אז מה? היום לא זוכר, אני לא זוכר שמישהו ביזה אותי היום, מהבוקר, וגם אתמול אני לא זוכר שמישהו ביזה אותי. פשוט לא זוכר. אז מה אני אעשה? צריך ללכת לחפש שיבזו אותי. בוא נברדוק, היו כאלה שהיו מחפשים. היו לכם בית מרקחת עם בלי גדול, מבקשים מסמרים. בית מרקחת, היו זורקים אותם החוץ, הטמבלים לא יודעים לקרוא. אבל זה, כמובן שזה לא הדרך. וגם הם בעצמה הפסיקו לעשות את זה בסוף. אז מה? מה, איך? אז כתוב שם, בביאור הליקוטים כתוב שבן אדם, כל יום לפני שהוא הולך לישון, כתוב בהלכה שצריך לעשות חשבון הנפש, כתוב בקצור שולחן ערוך. וכשהוא עושה חשבון נכון, הוא שומע את ביזיונו. וכשהוא שומע את ביזיונו, יש לו שתי אפשרויות. יש לו אפשרות לבעוט, יש לו אפשרות לשתוק. אם הוא אומר, עבודת השם זה לא בשבילי, זה נקרא ששומע את ביזיונו, והוא מבעט. זה בחינה של מבעט בייסורים. ואז הוא לא עושה שום תיקון הביזיון הזה. ואז הוא גם מפסיק לעשות חשבון הנפש. אבל אם בן אדם שומע ביזיונו ושותק, זאת אומרת, באמת לא נעים לי, אבל כך יאה לי וכך נאה לי, והוא עקשן. ולמרות שזה לא עוזר לו החשבון הנפש הזה, אנחנו כולנו מכירים את זה. אתה עושה חשבון הנפש, למחרת אתה מתנהג בדיוק אותו דבר, וזה לוקח שבוע עד שאתה נזכר פעם באמצע הרחוב שאתמול עשית חשבון הנפש. עד אז אתה בכלל שוכח. ואחרי שאתה נזכר אתה גם ממשיך לחתור, כי אתה רק נזכר ותו לא. אבל העקשן מנצח, כך אמר הגאון מווילנה. העקשן מנצח. אם אתה עקשן ואתה, כי זה מלחמה, מי יותר עקשן? זה כל הסיפור. אם אתה עקשן, אז אתה גומר את הסיפור. אז איך אמר הרמל מפוטפה, סיפר, יש לי איזו הקלטה שלו, הוא סיפר איך היו נראים העגלונים של פעם. הוא סיפר את זה לפני 30 שנה, אבל הוא דיבר על 200 שנה קודם, משהו כזה, שני עגלונים נפגשים. ומה נשמע? עגלונים יהודיים, כמובן. חסידי שבא לגולס. נו, מה נשמע? אני יודע, פעם אני נותן לו מכה, פעם הוא נותן לי מכה. השם יעזור שאת המכה האחרונה אני אתן לו. על מי הם דיברו? זה היה פשוט שהם מדברים על היצר הרע, זה היה השיג ושיח שלהם, היה מובן מאליו שאם שואלים מה נשמע, אז לא מדובר כמה קליינטורה יש לך וכמה כסף אתה מרוויח. זה לא, זה שיחה לגויים, זה לא, יהודים לא מדברים, יהודי פוגש יהודי נותן לו שלום עליכם, זה מה נשמע? כאילו, זה היה פשוט אצל העגלונים. אז מה היה פשוט אצלהם? שפעם אני נותן לו מכה, פעם הוא נותן לי מכה, השם יעזור, שאת המכה האחרונה אני אתן לו. זאת אומרת, צריך להיות עקשן גדול ולא לסגת. לא לוותר. המכה האחרונה לא צריכה להיות דווקא לפני המוות. זה מכה האחרונה שיותר הוא לא יכול להקות יותר. לא חייב לבוא דווקא לפני המוות. זה מצטייר לנו ככה, כי אנחנו ככה חושבים. אבל זה לא הדיבור. עכשיו, בכל זה יש כאן עריכות שלמה עם הרבה הרבה ראיות מהמקורות שזה הדרך וזה הסדר וככה צריך ללכת. הוא מדבר כאן בעיקר על שני הקצוות, הראשון והאחרון, כאילו על שינוי הרצון ועל התיקונים. אבל באמצע יש את השלב של הבידוי שהוא גם מתקן, הוא מתקן הרבה. יש שם עוד נקודה. אם היינו, יש בעצם, זה שערי תשובה של רבינו יונה, הרבה פעמים החטא הוא לא התחיל מהמעשה. כרונולוגית, כאילו, תפסתי את עצמי כשעשיתי מעשה, אבל בעצם, כדי לעשות את המעשה של החטא, הייתי צריך ליפול 10 מדרגות אחורנית עוד לפני שחטאתי. משהו בלב התפקשש אצלי. ואת זה צריך לתקן. וכמובן שעל ידי הוידוי חלק נעשה מתוקן. כי התורה התקנה, אז אם יש תורה בלבי, אז אני יכול יותר לתקן, אבל יש עוד חלק, יש תיקון הלב שלפעמים בן אדם צריך על זה הדרכה, על תיקון הלב. כי אין אדם דומה לחברו, נכון? יש לפעמים שהלב שלי הוא, לא יודע, הפגם מתחיל בדרך כלל בידיים, בפה, בעיניים, אבל בסוף נוצר איזה טמטום לב כזה, שבן אדם לא מרגיש את האחרים, ולא רואה, ולא שומע, ולא כלום. אז מה עושים? אז הכלל הוא תמיד, חז"ל אמרו, שמי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. חסידים אמרו שיש מזה שני פירושים. שילך אצל חכם, שהחכם יבקש עליך רחמים, שילך אצל חכם, לא כתוב ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים, כתוב ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. אתה תלך על החכם, החכם ילמד אותך שאתה תבקש רחמים. יש שתי הבחינות האלו. זה תלוי. אם אדם יש לו חולה בתוך ביתו, בדרך כלל החולה זה חולה גמטריה מנטט. אם כולנו חולים, מי שלא הגיע לשער הנון של הבינה, הוא כבר חולה. וכולנו חולים, הנפש הבעמית של כולנו היא חולה, היא פגומה, היא... מי יודע אם הנפש האלוקית שלנו היא בריאה. הנקודה הפנימית היא בריאה תמיד, זה הנקודה של יעקב. אבל יש לנו איזו נקודה שאנחנו צריכים לפעמים הדרכה בשביל שבן אדם בא, וכמו שאמרנו פעם, ילד קטן מספר משהו שראה ברחוב, המבוגרים מבינים הרבה יותר. יכול להיות שבן אדם בא אל צדיק ואומר לו, רבי, בדרך כלל באים לצדיקים לקבל תיקונים. הוא אומר, רבי, עשיתי כך וכך. הצדיק, לפני שהוא נותן לו את התיקון, הוא נותן לו דרך שלא ייפול עוד פעם. כי הוא מבין מה החטא שלו, איך שהוא מכיר את הבן אדם, ואיך שהוא שומע מה הוא עשה, הוא מבין איזה מידה גרמה לו ליפול שם. וזה יש עניין גדול ללכת לצדיק ולספר לו את מה שאפשר לספר לו, זה נקרא שהוא מספר לפניו את כל ליבו, למרות שהוא לא יודע מזה. הלב שלו סגור, הוא לא יודע, הוא בעצמו לא יודע איפה הלב שלו נמצא, הוא מספר מעשים. אבל הוא מספר את כל ליבו, בעל כורחו מספר את כל ליבו, כי הוא רואה בדיוק מה בלב שלו, מה בלב שלו זז, ואז הוא יכול לתת לו כמה מילים, שעם כמה מילים האלה, אחר כך, הווידויים שלו יהיו אחרת, ויש סיפור, אצל רבנו, אצל רבי נחמן, היה כמה שנים שהוא אמר לחסידים שבערב ראש שנה הם צריכים להתוודות אצלו. היו המון אנשים, הם לא באו להתוודות אצלו, הוא עמד עם הפנים לקיר, והם נכנסו לפי התור, וכל אחד אמר שניים, שלושה דברים, ואז הרב הרים את היד. ברגע שהורים את היד, הבן אדם יצא החוצה, ואז בחוץ הוא התחיל להיזכר את כל מה שהוא עשה כל החיים שלו. והוא קיבל התעוררות גדולה והתחיל לפקוט, הוא בחר את הנשמה שלו, ואז העיר לו איפה הוא קלקל משהו בלב, ולאן הוא צריך לפנות כדי לא ליפול בכל השרשרת אירועים האלה שהוא נפל בהם. אז יש כוונה כזאת, יש כוונה בזכר רב טובחי הביאו, שאם מכוונים אותה, אז הוא נזכר את הכל. אבל שם זה היה יותר חזק, כי זה היה מתערות הדלטטה. הבן אדם בא להתוודות. יש בחינה כזאת, היום מישהו סיפר לי, הוא לא סיפר על עצמו, אני חושב שזה כן היה הוא, אבל היה מספיק חכם, הוא סיפר את זה על חבר. אמר, יש לי חבר שהיה לציון באומן וקרא לו בדיוק אותו דבר. הוא אמר שניים, שלושה דברים, כנראה אחרי זה מישהו עיף אותו משם, כי דחוק שם, חפים, כמו אצל הרבה. אז אחרי זה פתאום הוא כבר הלך, אז נפתח לו הלב, נפתח לו הראש, נפתחו לו העיניים, והבן אדם השתנה לחלוטין. זה חסד, זה רגע של חסד. אף אחד, זה כנראה צריך זכות בשביל שזה יקרה. צריך זכות. אבל על כל פנים, הנקודה היא, שמה הנקודה, מה זה קשור לחכם? אצל החכם, התורה כתובה בלב שלו כפי שהיא כתובה בתורה. שם אין צירופים הפוכים. ממילא הוא יכול לראות נכון. הוא מסתכל מהפרספקטיבה הנכונה. אנחנו לא רואים נכון. זה כמו אחד שעומד על אדמה עקומה, והוא רואה קיר ישר, אז נדמה לו שהקיר עקום. בדרך כלל זה קורה כשאתה עומד על אדמה עקומה ואתה רואה צינור לרוחב. הצינור עומד בדיוק פלס. רק כשאתה עומד רחוק על אדמה עקומה, אני אומר לך שהצינור עקום. או שהאדמה מתחת לצינור עקומה. אז אתה רואה פה רווח יותר גדול, פה רווח יותר קטן. אתה בעצמך קצת עקום, אז אתה רואה שהצינור עקום. אחר כך אומר לך, בוא, תביא, שים פלס, אתה רואה שבדיוק ישר. הצדיק יש לו את הפלס, כי הוא לא מקלקל את הצירופים. אז הוא יכול להראות לבן אדם איפה הוא לא מחזיק נכון את עצמו. וזה מעלה גדולה, זה... קרוב, זאת אומרת, זה קרוב למה שהיה אצל אבותינו בבית המקדש, שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כל אחד מצא את ה... באו צפופים, ומתוך הצפיפות כל אחד מצא את, ה... את המרחב שלו, וכשאתה מוצא את המרחב שלך, אתה יכול להתיישר. אומר, צפוף לא יכול להתיישר. הם השתחוו רווחים, אבל מזה הם נשארו ישרים גם בבית. דרך אגב, בבית המקדש השתחוו ישר. כן? זה היה על הרצפה לכל האורך, פשוט ידיים ורגליים. זה לא היה כיפוף. ישר יחזוף הנמו. ההשתחווה בקדושה זה שהגוף נשאר ישר. עכשיו, בליקוטי תפילות, רבי נתן כותב, הוא מדבר עם הקדוש ברוך, הוא אומר, אני לא מכיר צדיק שיכול לעשות את זה היום. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, תעשה את זה אתה. כן? למרות שזה בקשה גדולה, כי צדיק שהוא בתוך גוף, והוא מדבר איתנו, ואנחנו שומעים, הוא מדריך אותנו, אז זה לא מי יודע מה, אבל פה אנחנו צריכים לסמוך על זה, שהקדוש ברוך הוא ישלוח לנו מחשבה נכונה, ושלא נטעה בזיהוי, זה בקשה הרבה יותר גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מכה, ביידיש היום אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מכה עם שתי מקלות ביחד. אז אם הוא מכה, אז מצד שני הוא גם מאזן את זה עם משהו אחר. אז אם אין את זה, אז יש את זה, אבל תמיד יש, צריך לזכור, בעיקרון צריך לזכור את שלושת השלבים. וכל אחד מהם זה עבודה, צריך לזכור את השלב הזה של עקירת הרצון, של לשנות כיוון, צריך לזכור את השלב של הוידוי ושל חיפוש השורש איך אומרים, הרגשי, המידותי של, של כל הבעיות. והדבר האחרון זה באמת לחפש תיקונים, אבל ראינו רשימה של תיקונים שהיא לא... כי בין קודם כל צריך להתנהג ככה. רק הצדיק פעל אצל השם יתברך, שזה גם זה יהיה, גם זה יקרה, ואנחנו עושים את זה בשביל התיקון. שיהיה שנה טובה לכולם. אם נתראה עוד פעם, זה כבר יהיה תפשין עין. תשאל את תפילתם.